הרב בני לאו.
בפרק כ"ט מכניס משה את ישראל לטקס חדש של ברית, ברית בין העם לבין אלוהיו. כאילו צריך לחדש ברית שהייתה בסיני לדור שעומד להיכנס לארץ. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. זאת ברית שעל פי הכתוב מחייבת את כולם, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ובמהלך הברית מתארת התורה את גלגולי כל העם, שכל ההיסטוריה תלווה אותו. שכחת התורה, הליכה בשדות זרים, הכעס של האלוהים, הגירוש, ואחרי כל התיאורים הקשים צריך לומר, והברורים האלה, מגיע פסוק כ"ח, ממש ממש לקראת הסיום של הפרק שלנו, הנסתרות לאדוני אלוהינו. והנגלות לנו לבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. כל כך קשה, פרק שמתאר כללה, מתאר את הגירוש, ויתשם השם מעל אדמתם באף, בחמה, בקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת, ואז נסתרות, נסתרות להשם אלוהינו, הנגלות לנו לבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה זה? מהן הנסתרות ששייכות לעולמו הסגור של השם, לעומת הנגלות שמסורות בידינו? זה קושי שמעבר לקושי הפרשני, צריך להסתכל גם אל התופעה שמופיעה בתוך הפסוקים עצמם. מעל המילים לנו ולבננו עד עולם, מופיעות נקודות. נקודות שבשפה של חז"ל זה נקרא נקוד עליו. אם אתם רואים את המילים לנו ולבננו, ועלאות עין של המילה עד, לנו ולבננו עד, מופיעות נקודות נקודות, וזה דבר שקורה 15 פעמים בכל התורה כולה. נקוד עליו. בכתבי מדבר יהודה התופעה הזאת נפוצה הרבה יותר. בדרך כלל הכוונה היא תשים לב. תשים לב, זה כמו את המילים האלה שאני מנקד לך מלמעלה, לא מלמטה, לא בצורת הקריאה, אלא שימת לב על נקוד עליו מעל המילים, מעל האותיות, זה הזמנה לדרישה של המילים. אז רש"י מבאר לנו את הפסוק הנסתרות והנגלות, שאחרי שהשם מאיים להעניש את כולם על עוזבם את הברית, אז יש איזו התקוממות. וכי תאמרו, אומר רש"י, מה עלינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על אירועי היחיד? מה זה, ענישה קולקטיבית? שואל רש"י, שנאמר, פן יש בכם איש? כלומר, זה הפסוק שאומר, איש שבליבו רוצה לעזוב את השם, מה אנחנו יכולים לעשות על ליבו הכנוס של האיש? וראו את מכות הארץ? אומר רש"י, והלא אין אדם יודע תמונותיו של חברו, איך אתה יכול להניש אותי על מחשבות רעה של חבר שלי? ועל זה בא הפסוק שלנו ואומר, הנסתרות להשם, הנגלות לנו לבננו. אומר רש"י, אין אני מעניש על הנסתרות שהן להשם אלוהינו, הוא ייפרה מאותו יחיד, אבל הנגלות לנו לבננו לבאר הרע מקרבנו. ואם לא נעשה דין בהם, אז יאנשו את הרבים. כך משיב רש"י לפשוטו של מקרא, ובזה הוא מצנן קצת את הפחד של הכניסה לברית בתנאים בלתי אפשריים. איך אנחנו יכולים לכרות ברית להישבע על צפונות של חברים שלנו? אומרת התורה, אתם תדאגו למה שהעיניים רואות, מה שהאוזניים שומעות. מה שחוטא היחיד בחדרי ליבו, זה לא עניינכם, זה הנסתרות להשם. והנקוד עליו, לנו ולבננו עד עולם, יאמר רש"י, גם על הנגלות הוא לא יעניש את הרבים, עד שיעברו את הירדן. זו הערה מאוד מאוד מעניינת שמופיעה בתלמוד, במסכת סנהדרין, שרק אחרי מעבר הירדן, כשקיבלו את השבועה בהר גריזים והר עיבל, נעשו ערבים זה לזה. זאת אומרת, הקולקטיב הישראלי לא שייך לדור המדבר, לא שייך לחיי המדבר. עד שלא נכנסים לארץ, עד שלא נכנסים לחיים של אחריות, אי אפשר לשאת באחריות זה כלפי זה. הפרשנות הזאת היא היסוד של הערבות ההדדית שמתקיימת בחברה קולקטיבית. כל עוד אתם חיים בתלות מוחלטת, אין אחריות קולקטיבית. כל אחד אחראי לעצמו. הכניסה לארץ, לפי הפרשנות הזאת, מפקיעה את היחידות של האדם, הופכת אותו לחלק מקולקטיב, חלק מחברה, שזה היסוד של ישראל, ערבים זה בזה. ומשם כל עשייה גלויה, לא נסתרת, גלויה של אדם בתוך עולמו, בתוך חברתו, משפיעה על הכלל כולו. והפרשנות של רש"י היא קצת, אפשר לומר, מעלה שאלה כשקוראים את סיפור הכניסה לארץ. כי הרי אנחנו יודעים את סיפור הראשון אולי של אחריות קולקטיבית שהתרחשה כשבאו לכבוש את העיר עי. כשנכנסו לארץ, הם הכנו את אנשי יריחו בנס, ואז היה אסור לגעת בשלל. איש אחד, אחן שמו, לא יכול להתאפק, שולח ידו אל החרם, ואז אף אחד לא יודע מזה. סודי סודות, הוא עושה מעשה שעל פי פירושו של רש"י זה הנסתרות להשם אלוהינו. ואז רוצים לצאת אל כיבוש אי, יהושע שולח מרגלים, הם אומרים לו, שום דבר קטן עלינו, 2,000 מ-3,000 עולים ועושים את זה. היהירות הזאת שאנחנו מכירים מכל הצבאות בכל העולם, הם נהרגים. הם נהרגים, אנשי האי מתגברים עליהם, וחוזרים 36 לוחמים נהרגו, והשאר נסו. יהושע המום מהתבוסה, ואז פעם שנייה בתבוסה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה נופל? חטא ישראל. מה אתה חושב שסתם נפלת בקרב? חטא ישראל ועברו את בריתי. הם לקחו מן החרם. זאת אומרת, אומר השם ליהושע, אתה עכשיו בוכה על תבוסה בקרב, אבל עברתם על הברית שקראתנו שם, הברית הזאת של הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבננו, תעשה בדק בית כי חטא ישראל. אני אהיה איתך כשאתם תפסיקו לחטוא. יהושע עושה ברור, בעזרת האורים והתומים הוא מוצא את החן, ואז מסיים את הפרשה. אבל מה זה אומר? מה זה אומר חטא ישראל? אומר רבי שמעון בר יוחאי בתלמוד במסכת סנהדרין, לפי שלא נש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן. ממש דרשה הפוכה מהדרשה של רש"י. רבי שמעון ברוך הוא אומר, הקולקטיב הישראלי נושא באחריות כשחוצים את הירדן, לא על הגלויות. זה ברור, על הגלויות אין מה לדבר, על מה שהעיניים רואות והאוזניים שומעות, תמיד אנחנו נושאים באחריות. אבל כשעוברים את הירדן, אנחנו נושאים באחריות גם על הסתרים, גם על חטאי אחן, שנעשו כמו נחש בסתר. רבי שמעון בר יוחאי מגביע פה את האחריות של ישראל לרמות אחרות לגמרי. כנגד רבי שמעון בר יוחאי מביא התלמוד שם דרשה של תנא אחר בשם רבי נחמיה, שהוא אומר את מה שרש"י הביא בפירוש שלו, שעל הנסתרות לעולם לא נענשים, ולמה נענשו על החן? כי אשתו ידעה, כי בניו ידעו, כי משפחתו ידע. זאת אומרת, זה לא באמת היה סתר, אלא היה מי שידע. זאת אומרת, יש שני סוגי סתרים. יש סתרים שיודעים בחוג הקרוב, ויש סתרים שהם באמת לא ידועים לאף אחד. כך או כך, אנחנו קוראים פה משהו מרתק על הנושא של אחריות קולקטיבית, על הנושא של ערבות של ישראל זה בזה, ועל היכולת שלנו להבין את עוצמתה של הכניסה לארץ. כל עוד ישראל חיים בגולה, איש אחראי לחטאי נגעי עצמו. ברגע שחוצים את הירדן, ברגע שרוצים להקים ריבונות, כדאי שנשים לב למה שמתרחש בתוכנו, גם בתוך הבתים, ובוודאי ברשות הרבים.